הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר. בוקר טוב לכל המאזינים, הנוער, נוער מתמודד, אנשים בוגרים, רציניים, אוהבים את האמת, אוהבים את היעיל, אוהבים את הנצחי, וזה נפלא, טוב, זה החלום, זו השאיפה, אהבת האמת, היינו רוצים שתהיה תבועה בתוכנו וגם בילדים, אבל הילדים והנערים אצלם, עניין האמת לא בוער אצלם, עדיין בעולם של דמיונות, חלומות, מאמינים שכסף יעשה אותם שמחים, עם כסף, קונים מה שרוצים. הם עדיין בחלומות שהם אנשים שכל העולם עדיין לא גילה את הפוטנציאל העמוק שלהם, אבל כאשר העולם יגלה, אז העולם יהיה שונה. הם עדיין מאמינים ומרגישים שהמאכלים הלא בריאים לא יזיקו להם. הם עדיין מאמינים שסיכונים לא מחושבים, הם לא מסוכנים. הם עדיין בטוחים שהם חזקים ולא יתמכרו למה שכן ממכר, מסוכן והורס את החיים. כן, כן, זה הילדים. ומה עושים הורים בהרבה מקרים? מנחיתים על הילד את האמת. אומרים לו את כל האמת, והם מצפים שאת התובנות שהוא ההורה הגיע אליהם בגיל 40 או יותר, הילד בן 7 או 12 אמור להרגיש ולהפנים, והם כועסים, הילד לא מרגיש ולא מפנים את העניין הזה. ההורים מכל הלב מנסים להעביר את המסר, האמת, לילד. הם מנסים להעביר לילד, מנסים להעביר לו, תפסיק להאמין לתקשורת, תפסיק להאמין לכל מיני אג'נדות שלא מחפשות את טובתך, אלא רק נהנות לנצל אותך. על ידי שאתה מדבר עליהם שוב ושוב. ההורים כל כך רוצים להעביר מסר לילד שאין משמעות לעולם בלי רוחניות. ההורים רוצים להעביר מסר לילד שאין משמעות לעולם בלי תורה ומצוות. ההורים רוצים להעביר את המסר לילד שאנו כבר מכירים את העולם. אנחנו ההורים רוצים לראות את הילד בלי הקונפליקטים, בלי התלבטויות, בלי קשיים, בלי יצרים. ההורים רוצים לראות את הילד טוב, בריא, איכותי, מושלם, כי הם חולמים לראות את הילד כגרסה משופרת שלהם. הילדים שלהם, זוהי השלימות שלהם, בלי היצרים, כך הם רוצים לראות את הילדים. ההורים רוצים לומר לילד שאנשי שיווק מנסים למכור להם מנעות, מנסים למכור להם תאוות, מנסים למכור להם אשליות, מנסים למכור, הם זועקים בתוך הלב שלהם, הם מכירים את האמת. ופעמים שהם כופים על הילד את האמת הזו, וההורים צודקים, הם מבינים והם חכמים והם בעלי חוכמה רבה, הם באמת מדברים ממקום הגיוני ושכלי, אבל ההיגיון הזה הוא לא חזות הכל, כי ההורים צריכים להיות במעקה ובהשגחה. להגביל את הילד, כמה אפשר להגביל את הילד? ההורים לא יכולים באופן מושלם לכוון את הילדים למקום שהם רוצים, הם יכולים לכוון באופן כללי. הורים רוצים לצעוק מכל הלב, הכואב והאוהב, שההתמכרות תהרוס לך את החיים, שהנסיעה ברכב באופן מסוכן זה טעות של אל חזור. טעויות מסוכנות, לעזוב את הישיבה הזו לא בעיה נקודתית, זוהי בחייה לדורות. כך ההורים זועקים, להוריד את הכיפה כעת, זה לא להוריד רק את הכיפה, זה אומר שכל העתיד שלך יהיה עקום. ההורים רוצים לזעוק, ההורים רוצים לדבר מכל הלב, הם רוצים לומר לילד כמה הילד מסכן את עצמו, והם צודקים בהיגיון. אבל ככל שהם אומרים, יצר העצמאות של הילד מתגבר, מתעצם, וההורים רק יותר ויותר מאבדים את הילד, והילד מפתח עצמאות, עצמאות אנטי נגד ההורים. לנסות לקשור את הילד בקשרים חזקים מדי, הקשורים לערכי האמת, זה עלול לגרום לילד לנטוש את הקשרים, זה עלול לגרום לילד לעזוב את הערכים, זו לא הגישה, זו לא הדרך לדבר על הערכים, כן, בוודאי, לכוון, כן, בוודאי, לומר כן, בוודאי, אבל עד גבול מסוים, לא יותר מדי, מה כן לעשות? קשרים, קשרים רגשיים. לילדים ישנה ציפייה לקשר רגשי עם ההורים, וכאשר הקשר הרגשי הוא איננו, ובמקום זה יש קשר ערכי, הילד מואס בערכים, קשר ערכי, במקום קשר רגשי, קשר ערכי על חשבון, קשר רגשי, יעורר אנטי לערכי. הילד רוצה רגשות וגם ערכים. הילד יהיה פתוח וירצה לשמוע ערכים מהרבנים שלו, הילדה מהמורות שלה, אבל ההורים, הילדים בהרבה מקרים פחות רוצים לשמוע מההורים, הילדים פחות רוצים לשמוע, יותר להתקרב, יותר להתרגש. ומה הכוונה קשר רגשי? הכוונה היא שהילדים רוצים יחס, תשומת לב, למשחקים שלהם, לתחביבים שלהם, ליצירות שלהם, לחוויות שלהם, למה שמעסיק אותם בחברה, למה שמעסיק אותם בכל מיני תחומים. הם רוצים לדבר על ארוחת אימא, על החוויה הלא נעימה. הילדים יודעים מצוין מהם הערכים של ההורים שלהם. הילדים יודעים מצוין שההורים הם ערכיים ומעניין אותם ערכים ורוחניות. הם יודעים את זה, אבל הם צריכים קודם כל לעבור את הקומה הראשונה, הקומה של מענה לצרכים הרגשיים. אם נאבק בילדים יותר מדי, לא רק שהם לא יאהבו את הערכים, הפוך, הם יאהבו לסנוע, יאהבו לזלזל בערכים, יאהבו לומר לנו בכוונה אני מזלזל בערכים של ההורים. מדוע? למה? בגלל שהם מבטאים את העצמאות שלהם באמצעות התנגדות לערכים. הילדים יודעים שההורים רוצים את הערכים הרוחניים, הילדים יודעים את זה. הילדים יודעים שההורים רוצים שהילד יהיה חכם, יעיל יותר, מצליח יותר בלימודים, כן, הם יודעים את הכל. הילד יודע שההורים רוצים שהילד יאמר דבר תורה בכל שלוחן שבת, בכל סעודה, הם יודעים את הכל. אבל פה אנו צריכים לסמוך על הילד. אנחנו אמרנו את האמת. אנחנו, ההורים, מהווים דוגמה חיים. כעת מגיע השלב בו הילד צריך לבחור. אנחנו לא יכולים לבחור בשבילו. אם נבחר בשבילו, הוא יבחר ללכת נגדנו. אנחנו לא יכולים לבחור בשבילו. הוא צריך לבחור בעצמו. הוא צריך להחליט לבחור באמת. הוא צריך לבחור. אם נבחר בשבילו, הוא יבחר להילחם במה שבחרנו בשבילו. עדיף שיבחר קצת בטוב, אבל הוא יבחר מאשר שאנו נכפה עליו הרבה טוב. כי ככל שאנו קופים, הוא בורח. ככל שהוא בוחר, הוא יבחר יותר ויותר, כי יש לילד צורך בעצמאות. עצמאות, הכוונה היא הבחירה שלו. בחירה שלו תוביל אותו להמשך תפקוד בריא, נכון, מתוך הזדהות עמוקה. לכן הוא לבד צריך לבחור. אנחנו צריכים להרפות. ככל שאנו מתעניינים בכל הצרכים הפשוטים שלו, איך הוא ישן בלילה, איך הוא שמח עם החבר הזה או הזה, איזה חבר הוא הכי אוהב בכיתה, ככל שאנו מתעסקים בנושאים האלה, ככל שכך אנו עושים ומייצרים גישה ותקשורת, הילד מבין לבד מהו המסר הסמוי, הילד מבין לבד שאנו סומכים עליו, אנחנו מתעניינים בצרכים שלו, ברצונות שלו, ככל שאנו עושים ומייצרים גישה ותקשורת, הילד לבד מבין, יודע שאנו סומכים עליו. זה המסר הסמוי. אנחנו סומכים עליך שתבחר בהחלטה הנכונה. הוא מבין שאנו לא צריכים לנדנד לו, שהוא צריך לבחור באמת. ככל שאנו לא צריכים לנדנד, ככל שאנו מתעניינים בדברים הפשוטים של החיים שלו, ככל שאנו מתעניינים בדברים האלה ולא מאירים על הערכים, הוא מבין מצוין שאנו סומכים עליו, שאנו יכולים להרפות, כי הוא יודע מה יהיה אמת, הוא יודע מה אנו רוצים ממנו, הוא כעת בוחר באמת לבד, הוא בוחר באמת, אנו סומכים עליו ולא מתערבים הבחירות שלו, המהלך הזה בונה ומחזק את הילד באופן נפלא ומיוחד. כאשר ההורים קופים על הילד את הערכים שלהם, שהם ערכים נכונים וטובים, אבל הילד מרגיש שזה כפוי, הוא מרגיש שנלחמים בו אישית, הוא נאבק בחזרה, הוא אומר לעצמו, עם היהדות והערכים המצוות, אם הם נגד הרצונות שלי באופן קיצוני, אז לא כדאי בכלל שאתחיל עם זה. אז הוא עושה החלטה, הוא מעדיף את האמונה שהעולם נברא לבד, או אמונה שאין לעולם משמעות, מאשר אמונה שיש בורא לעולם. וזה פוגע ומאיים עליו. הוא חושב, הוא מרגיש, הוא חווה בעיקר איך שהמורים או ההורים הם הנציגים של בורא עולם, וזה לא מתאים לו. אפשר להבין שההורים רוצים הצלחה בחינוך הילדים, וההצלחה, ההגדרה של הילדים מוצלחים, אוהבים את מערכת היהדות ושמחים היהדות האותנטית. בשביל זה, ככל שיש קשר טוב יותר בין הילדים לבין ההורים, כך נצליח להגדיל את הסיכוי שילד יאהב את הבית, יאהב את הערכים של הבית. אנו צריכים לייצר קשר עם העולם הרגשי של הילדים, כלומר הצרכים שלו. זה לא אומר לשרת אותו, אבל כן אנו צריכים לשים את הצרכים שלו כמקור לקשר בין ההורים לבין הילדים. אמנם צריכים להיזהר שמקור הקשר הזה לא יהפוך להיות מקור של שליטה של הילד בהורים שלו, מרוב שהוא מתעסק אך ורק בצרכים של הילד. זה גם לא בריא. העיקרון מובן, זו לא מתמטיקה ברורה, זה לא מדע מדויק, אבל כן, ככל שיש קשר וערוץ הידברות עם הילד, אנו במקום טוב יותר. וקשר עם הילד זה ראשית שיהיה בריא בנפשו. הרבה הורים משקיעים בערוץ החינוכי ערכי עם הילדים שלהם, וזה מובן, תורה, מצוות, אבל אם הילד מרגיש שזה מעמיס עליו, זה במקרים רבים טעות. מדוע? בגלל שילד יש לו צרכים, יש לו רצונות להיות אהוב, רצוי, מעניין, חשוב בעיני ההורים. צריכים להשקיע בבריאות הנפשית דבר ראשון. לא כי זה הכי חשוב. אנו לא חולקים שמשמעות החיים זה ערכים, זה רוחניות, זה תורה, מצוות. זה העיקר. אין עוד ערכים. אין. נכון, בהחלט. אבל בשביל להשיג את הערכים אנו צריכים שיהיה קשר בריא טוב, ובעיקר ידאוג לבריאות הנפשית של הילד. את הערכים הילד יקבל מההורים, אבל המינון צריך להיות לא מאמיס יותר מדי, כי העיקר זו הדוגמה האישית, העיקר זו האווירה הבית, העיקר זה מה שהוא רואה שההורים שלו אוהבים, ובמה הם מתעניינים. העיקר זה הזמן שהילד וההורים יחד לומדים. העיקר זה שהילד רואה את ההורה שלו רגוע, שלב, שמח, לומד, משקיע בתורה ומצוות. העיקר שהילד רואה שהיהדות זה חלק מהחיים של הבית. העיקר שהילד רואה שהיהדות והחיים זה אותו דבר, הולך ביחד. העיקר שהוא רואה שיש שגרה טובה, שגרה טובה של יהדות שמחה. לדוגמה, כמו שיש ארוחה בבית כל יום, יש גם דברי תורה, הלכה, יש התעסקות בעניינים הלכתיים והשקפתיים. זה מה שמעניין, זה העולם הבולט העיקרי של ההורה. את זה הילד רואה, את זה הוא מפנים, ואז הסיכוי הגדול שגם את זה הוא ירצה. יהדות וערכים צריכים הילדים לבחור. ילד שסובל מדיכאון, מחרדות, מלחצים, מתחים, לא יכול להתחנך ליהדות ולא לערכים. למה? מדוע? אומר הגאון מבילנה, רעיון נפלא, רעיון מהותי, התורה זה כמו מטר, כמו גשם, יערוף כמטר לקחי, תיזל קטל אמרתי, התורה והערכים. זה כמו גשם. למה? מה הכוונה? מה שיש באדמה את זה הגשם יצמיח, אם יש מידות טובות, אז התורה תצמיח מידות טובות. טובות, כך הוא הדבר, זו הכוונה, דרך ארץ קדמה לתורה. מה המשמעות העמוקה? דרך ארץ קדמה לתורה, המידות הטובות זו הקדמה לתורה. אם הילד לא מרוצה מעצמו, אם הילד לא עסוק עם ההתקדמות שלו, אם הילד מתוסכל מעצמו, אם הילד מרגיש כאב ותסכול, אם הילד לא מרגיש שהוא מתקדם, אם לילד יש הרגשה של חרדה, אם הילד סובל מאובססיות ועוד בעיות, הילד פשוט לא יגדל, הילד לא יצמח, הילד לא יגיע למקום חדש. למה? כי אם הנפש לא בריאה, אדם ייקח את היהדות למקום מעוות. כלומר, אם לדוגמה הילד הוא בדיכאון, אז הוא ייקח כל ביקורת שיכולה להיות ביהדות על האדם והוא יעצים אותה. ואם הילד הוא רודף שלמות, הילד ייקח כל בעיה כזו של רדיפת השלמות ויחפש את השלמות ביהדות, ולא יאפשר לעצמו לצמוח בהדרגתיות ובתהליכים. היהדות מרימה את האדם למקום גבוה, לשמיים, זו המטרה. אבל יש מקרים שאנשים חולים נפשית לוקחים את היהדות כביטוי קיצוני לעוד יותר שיגעון. היהדות היא עוצמה אדירה. מישהו חולה נפשית, היהדות תגביר את החרדות שלו. ולכן אנשים שסובלים מאובססיות מחרדות הם נמצאים בהרבה קשיים. והרבנים אומרים פעם אחר פעם, מי שסובל מחרדות ומאובססיות, שיעשה את המינימום, לא יכביד על עצמו, אלא יעשה את הבדיעבד. בעניין המצוות לא יכביד על עצמו, ואצלו הבדיעבד זה הלכתחילה. אצלו הבדיעבד זה עליך התחילה, ולמה? כי מי שמכביד על עצמו הוא נתון לסכסוך פנימי וקשיים פנימיים עמוקים, הוא לא מרוצה. הוא לא מרוצה מעצמו, הוא לא מימש את עצמו, הוא מתוסכל, הוא צובר תסכולים, הוא מלא במרירות, הוא מלא ברגשות אשמה, הוא מלא בחרטה, הוא מלא בכאבים רגשיים, מה שלא מאפשר לאדם לראות את המציאות כפי שהיא, אלא לראות את המציאות מבעד למשקפיים מעוותות, למשקפיים שלא מאפשרות לראות את האמת, והוא צובר תסכול, הוא מתוסכל, הוא מלא במרירות, לא יציב. אדם כזה הוא בקלות יכול לקחת את היהדות באופן לא בריא, ועתיד לא להחזיק מעמד ביהדות. היעד המרכזי, קודם שהילד ירגיש יציב בנפשו, מהמקום הזה, החינוך, הוא אפשרי. הילד צריך להיות בטוח שההורים רוצים בטובתו. ככל שהילד יודע ומרגיש שההורים רוצים בטובתו, שירגיש טוב, אז הוא גם מבין שהיהדות עניין לטובתו, לא נגדו. ומה קורה במציאות? הורים רבים מדי משקיעים הרבה אנרגיה, הרבה אנרגיה במחשבות של תסכול, לביטוי של תסכול, לביטוי של כאב, בגלל הבעיות או החסרונות שיש לילדים שלהם. צריכים קודם כל שתהיה לילד יציבות, שתהיה לו שגרה. ראשית צריך שיהיה הילד מרוצה מעצמו, בריא בנפשו, שמח במה שהוא עושה. הוא יודע מוזיקה, הוא חברותי, הוא עובד. בשלב הראשון שיהיה מרוצה מעצמו. אנשים מתוסכלים ומאוכזבים, יש להם מעמסה נפשית, הם מתוסכלים, הם מאוכזבים, הם כאובים, הם מרגישים רע, הם מתקשים להתקדם ולפעול בשגרה, כבד להם, קשה להם. להוסיף עליהם עוד מעמסה דתית, זה עוד קושי, עוד אתגר, הוא פשוט לא ירצה את זה. הוא לא רואה שתורת השם היא תורת השם תמימה, משיבת נפש, הוא לא רואה את הדברים האלה, הוא לא רואה את האמת. למשל, שולחן עם שתיים או שלוש הרגליים לא מחזיק את עצמו, אז הוא גם לא יחזיק דברים אחרים שמניחים עליו. המשמעות המעשית של הדברים היא שאנו צריכים לעזור לו, למצוא חברים, למצוא חברה, למצוא עבודה, למצוא תעסוקה, התעסקות בדברים חשובים וטובים, לימודים מעניינים, לאתגר אותו. העיקר זה רוחניות, אין חולק, אבל אם אנו רואים שהוא לא מסתדר והוא נפלט מהמסגרת, אנו חייבים קודם כל לדאוג לבריאות הנפשית. זה דבר ראשון. כואב הלב לחזור צעדים אחורה, אבל ככל שנתעשת ונחזור צעדים אחורה, כך הנפילה תהיה רכה יותר, פחות קשה, יותר בשליטה. הילד צריך לדעת שההורים מתעניינים בו, אחר כך ברוחניות שלו, אפילו שהרוחניות שלו היא העיקר, אבל זו הדרך להגיע לעיקר. וגם כמה שפחות לייעץ, אם אפשר להעביר מסרים בצורה עקיפה. זאת אומרת, אם רוצים להעביר מסרים לילדים, עדיף בהרבה מקרים דרך דמויות אחרות ולא ההורים. מדוע ולמה? כי עומס מטלות או דרישות מההורים נתפסים לא לטובת הילד, אלא כמעמסה על הילד. בואו וניקח דוגמה. הילד חוזר הביתה ולא רוצה להתפעל ערבית במניין. מהי התגובה הבריאה של ההורה? מהי אמורה להיות? התשובה היא, נאמר, סור מרע ועשה טוב. סור מרע, לא להגיד מוסר. מה? איך אתה מעז? לא להתפעל ערבית במניין, הרי זה חמור. אתה יודע מה עם מעלת התפילה? מה משמעות התפילה? לא. אלא להגיב, אני מבין אותך, גם אני מדי פעם עייף ולא תמיד קל, מבין אותך, סומך עליך בעניין ההחלטות שלך. מה עשינו? משדרים לילד אמון בנושא ערכי, סומכים עליך. האם זה ודאי שהילד ילך יתפעל במניין? לא. אבל האם מגדילים סיכוי לפעם זו ולפעמים הבאות? התשובה היא כן. וזו התפיסה, זה המושגים שצריכים להתרגל אליהם. להגדיל סיכוי, לא ודאות, לא שליטה, אלא הגדלת הסיכוי. בואו ונראה הגאון מווילנה באיגרת. הגאון מווילנה הוא אומר, תדריך אותם בטוב, בנחת, להשגיח על בריאות הילדים, מזונות הילדים, שלא יחסר להם. הוא אומר שילמדו את החומש, שיהיו רגילים כמעט בעל פה, אבל אל יכביד עליהם אלא בנחת, כי הלימוד אינו נקבע באדם, כי אם ביישוב הדעת ובנחת. אין חולק על כך שהמטרה הגדולה ביותר שהילדים יהיו עובדי השם, זה הנושא, זה העיקר. השאר הבל, שהרי מאומה לא יישא האדם בעמלו, לא העשירות ולא הצלחה ולא הכבוד. שום דבר לא ייקח האדם אל השאול, ואנחנו רוצים שהילדים יקבלו את הטוב ביותר, רוחניות, ערכים, תורה ומצוות. אבל המהלך הזה הוא מורכב והוא לא פשוט. צריכים לזכור, יש כאן מהלך שגם אנחנו ההורים צריכים לעבור. וכמו שאומר הנביא בנבואת מלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, וישיב לב אבות ובנים ולב בנים על אבותם. הפסוק של הנבואה האחרונה בתנך, נאלצים להתמודד עם בנים ועם בנות שמלמדים אותנו, הם בעל כוחנו מלמדים אותנו להיות יהודים טובים יותר, אותנטיים יותר, אוהבים יותר, רציניים יותר, איכותיים יותר. בבחינת וישב יעקב, ביקש יעקב לישב בשלווה, ואז מה קרה? קפץ עליו רוגזו של יוסף. למה? הכל היה טוב. התשובה היא, ההורים, האתגר החדש שיש להורים, יכריח אותם להיות אוהבים יותר, נעימים יותר, ישרים יותר, ערכיים יותר, ממוקדים יותר, אוהבים יותר, מבינים יותר, סלחניים יותר, אנושיים יותר, חדים יותר, ברורים יותר, מכירים את הערכים שלהם למרות הקושי. והבהלה והטוב ובואו שנוצר בתוך הבית. תיקון המידות הגדול ביותר שיש להורים, וזה עצמו ישפיע לטובה על הילדים. מהשאול תחתית, שם יראו את ההורים, את האור הגדול, את העוצמה היהודית. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.